אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב וחודש טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בחודש אדר. שיעורינו לרפואת שי חיים בן חי הרחל, רפאל שמואל בן סימה, ואיילת השחר בת שושנה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כך מופיע בגמרא מסכת תענית. בזה נאמר בעקבות דברי המשנה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כתבו התוספות, כמו שכתוב מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, הכוונה היא שממעטים לגמרי בשמחה. וכך לגבי חודש אדר, מרבים לגמרי בשמחה, שלא יהיו עצובים כלל וכלל, כי ימי הפורים ניתקנו לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ועל ידי הימים האלה, החודש כולו נהפך לססון ולשמחה, מיגון ושמחה. מאבל לשמחה וליום טוב. כך מופיע במגילת אסתר פרק ט. ואני רוצה לדבר על השמחה. נרצה לגעת בהיכן נובעת השמחה. נרצה לגעת גם במה משפיעה השמחה לאדם. מה היא קשורה לפורים, לחודש אדר. ונתחיל עם הרמה מפנו. שחוק, הוא אומר, זה כיווי לדבר הנרצה אל הנפש. ושמחה היא כשכבר יצא הדבר הנרצה מהכוח אל הפועל, וזו השמחה שתהיה בבוא הגאולה הנחשפת, כמו שכתוב בנביא ישעיהו, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחם. השחוק, כשיש לאדם שאיפה ומקווה לדבר מסוים, שמחה כשהוא כבר הגיע אל התוצאה, הוא לא בתהליך, הוא כבר הגיע אל המקום שלו הוא רוצה להגיע. זוהי השמחה כשכבר יצא הדבר הנרצה מהכוח אל הפועל. זה לא רצון, זה כבר התממש. אמרו רבותינו בגמרא מסכת תענית בדף תדבב, לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה, צדיקים לאורה וישרים לשמחה. כתוב בספר תהילים, פרק צדיק זין, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. מה הכוונה? לצדיק יש אור, מי שיותר מהצדיק זה הישרים, להם יש שמחה. ומה הכוונה? אומר בעל השם משמואל, הצדיק הוא האדם שגודר את עצמו, את התאוות שלו, הוא זוכה לאורה, זוהי התורה. התורה מיישרת את דרכו, מגנה מהיצר הרע, מצילה אותו מהחטא, מאירה את עיניו, אבל הוא מתמודד. ודאי שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, אבל הוא מתמודד. שמחה אין לו, אבל יש לו אור, הוא יודע מהי הדרך, הוא מכיר את הכיוון, המצפן מכוון, את המצפון זה הלב, למקום הישר. הוא נמצא אומנם בקשרי מלחמה, מלחמת היצר הרע, המלחמה הגדולה ביותר, אבל הוא יודע את הכיוון, הוא מכיר את האור, הוא יודע להיכן ללכת, הוא יודע להגדיר מה יקרה ניצחון ומה יקרה הפסד. ממילא שמחה אין לו, כי הוא נתון בקשרי המלחמה, אבל הוא בכל אופן יודע להיכן הוא רוצה להגיע, הוא יודע להגדיר מה נחשב ניצחון. אבל שמחה לא תמיד ישנה, ובקשרי המלחמה נגד היצר. הישר הוא מי שהשלים עם יצרו לגמרי, כמו האבות הקדושים שאמרו עליהם, בגמרא מסכת בבא בתרא בדף י"ז, הם זכו לחיים מעין העולם הבא, שזה עולם המנוחה. המנוחה מהיצר הרע. מצד אחד, העולם הבא הוא עולם של מנוחה, עולם של רוגע, של שלווה, ומצד שני עולים שם מחיל אל חיל, אין עצירה. אז איך זה מוגדר עולם המנוחה? התשובה היא, זה עולם המנוחה מהיצר הרע, אבל תמיד עולים. לכן אמרו רבותינו בגמרא עבודה זרה שהאבות נקראו ישרים. האלוקים עשה את האדם ישר, אומר שלמה המלך בספר קהלת. מטבע יצירתו נמשך אדם הראשון. לטוב הוא נרתע מהרם. עד שאכל מעץ הדעת ונמשך לרע. כשמגיע האדם לדרגה הזו, הוא רוצה בטוב, והוא עושה את הטוב, והוא שרוי בשמחה. הוא שלם בדרכו. אין לו ספקות, אין לו התמודדויות, אין לו שאלות, ואין שמחה כאתרת הספקות. אין לו ספקות, אין לו מלחמות, הוא בשמחה. הוא ישר, ולכן אור זרוע לצדיק. לצדיק שנלחם נגד היצר יש אור, אבל לישרים ולישרי לב יש כבר שמחה. אין התמודדויות ואין שמחה. כאתרת הספקות, אין יותר ספקות, הוא בטוח בדרכו. וכך יש בני אדם שבכל מיני מצוות הם הגיעו למימד הזה, לבחינה הזו. האדם הגיע לישרות במצוות מסוימות והוא זכה למעין עולם הבא בהקשר הזה. לדוגמה, יש בני אדם שאין אצלם שאלה האם הם יניחו תפילין, לא יניחו תפילין, אין שאלה. זה כבר בבחינת ישרים, ישרי לב שמחה. יש כאלה שאצלם זה בנושא שמירת שבת, יש כאלה שאצלם זה בנושא הרבה מאוד מצוות, יש כאלה שאצלם זה גם בלימוד התורה של כמה שעות ביום. באותה בחינה שהגיע לישרות הוא זוכה למעין עולם הבא. כך הוא שרוי בשמחה. לכן הרמב״ם כתב שהשמחה זה לא מותרות בעבודת השם. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת הכל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרה, שנאמר תחת אשר לא עבדת. את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כך אומרת התורה בפרשת כי תבוא. אחרי הקללות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. עונש, היום ונורא, מצפה למי שעובד את הקדוש ברוך הוא אלו שמחה וטוב לבב. שואל הגאון רב חיים מוולוז'ין, למה הוא מקבל עונש כל כך גדול? סך הכל מדובר באדם שהוא כן עובד השם. אדם שמקיים את כל המצוות של הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון רב חיים מוולוז'ין, עבודה שאדם עובד שלא מתוך שמחה, זה דומה לעבודה שמכריחים את האדם לעשות עבור האויב. לכן מהראוי לקבל את העונש, לעבוד את האויב. מידה כנגד מידה, כך התכפר האבון שלו. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ועבדת את אויביך. אומר המדרש, אשרי האיש יראה את השם. מי זה? זה אברהם אבינו. למה אשריו? שלא עשה את המצוות בעל כורחו, כעבודת כפייה של המלך, אלא בשמחה. במצוותיו חפץ מאוד. וכך אברהם עושה את מצוותיו בשמחה. וישכם אברהם בבוקר, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. ולמה? מכיוון שהשמחה, אומר המהר"ל, זו שלמות הנפש. העצבות, חיסרון. עניין האבלות, כשאדם מרגיש תחושה של היעדר של אדם קרוב. לכן הוא לא מביא קורבנות כל שבעה, כי הקורבנות קרואים שלמים מלשון שלימות. לכן הוא לא מביא קורבנות כל ימי השבעה, רחמנא ליצלן. את הקורבנות מקריבים בזמן שהאדם שלם, שלמים, ולא בזמן שהוא מצטער, אבל. כך אומרת הגמרא מועד קטן בדף תדוו, מי שמחוסר שמחה ומחוסר שלימות, לכן מי ששרוי בלא אישה, חסר שלמות. לכן אומרת הגמרא שרוי ללא שמחה. והשמחה במצווה מלמדת על השלמות. ואין ספור לדרגות השלמות והשמחה שיכול האדם להגיע אליהם. ככל שהאדם עולה במעלת השמחה, שערי החוכמה נפתחים בפניו. כך מופיע בספר חרדים, לפי רוב השמחה יגדל שכרו של האדם. וגם האריזל, כל מה שנפתחו לו שערי חוכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה, שמחה גדולה. ולכן אומרת המשנה בפרקי אבות פרק ד', הווי רץ למצווה, ששכר מצווה, מצווה. אומר רבי עובדיה עם ברטנורה, הווי רץ למצווה. למה? כי כשאתה רץ, זה מלמד על השמחה והתענוג שיש לך מהמצווה. הווי רץ למצווה. כי תדע לך, מה השכר של המצווה? עצם זה שהאדם מרגיש שמצווה זה שכר. שכר מצווה? שכר? אומר רבי עובדיה עם ברטנורה, מה שאדם מתענג בעשיית המצווה נחשב לו למצווה בפני עצמה, ונוטל שכר על המעשה, דבר אחד. דבר נוסף, על העונג והנאה שנהנה בעשיית המצווה. והחידה כתב, בעבודת הקודש, הוא כתב שנוטל שכר הרבה על עשייתה של המצווה בשמחה יותר מהמצווה עצמם. וכך הוא הסביר את מה שאומרת הגמרא מסכת ברכות בדף ח'. גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. מה הכוונה? גדול הנהנה מיגיעו. מי שנהנה מהיגיעה שלו, יגעת ומצאת. גדול הנהנה מיגיעו, מהיגיעה בעבודת השם, יותר מירא שמיים, שמקיים את המצוות מתוך יראם. וכך כתב בספר אורחות צדיקים, כל העושה מצווה בשמחה יש לו שכר 1,000 ידות יותר ממי שהמצוות עליו למסע. ולמה? תחת אשר לא עבלת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבלת את אויביך. למה העונש כזה גדול? משל נפלא, אומרים בשם הרבי מאלכסנדר. אב בחן את הבן שלו. שאל אותו, מה זו האות הזו? הוא אמר לו, א', מה מתחת לאלף? קמץ. ומהי האות ההוא? אמר הילד, ד', שמח האב. ומה מתחת יש לה ד', שתק. שאל עוד פעם האב, ומה יש מתחת לד'? והילד לא עונה. למה הוא לא עונה? הילד פחד, והוא אמר, מתחת לדלת, החבאתי את העוגיות. ובטעות הוא גילה משהו לא אפילו נשאל. אומר הרבי מאלכסנדר, מי שלא מקיים מצוות מתוך רוב שמחה לכשעצמה, זו לא עבירה, אבל תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, מה יש מתחת לאי עבודת השם בשמחה? מה יש מתחת לאדישות? מה יש מתחת לעצבות? מה מסתתר מתחת? העוגיות. העניין הרב שמוצא האדם בענייני עולם הזה. לכן אומר השפת אמת, בחג הסוכות מקריבים 70 פרים כנגד אומות העולם, והם מתמעטים והולכים. 13 ביום הראשון, 12 ביום השני, עד ל7 ביום השביעים. ובכל יום מקריבים 14 כבשים. 98 כבשים בשבעת הימים, כדי לבטל את 98 הקללות שבמשנה תורה, פרשת כתבו של ספר דברים. למה ממעטים כוח האומות ומבטלים את הקללות דווקא בסוכות? התשובה היא, התוכחה היא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. נמסרנו ביד האומות, הפיצך השם בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. אבל בסוכות חוגגים את זמן שמחתנו. בוא נגילה ונשמחה בך, בקדוש ברוך הוא, בישועתו, בתורתו, בעירתו. אם הגענו לקיום המצוות ולעבודת השם מתוך שמחה, מתמעט כוח האומות לשלוט בנו, וממילא מתבטלות כל הקללות של התוכחם. ומהי השמחה? היא תוצאת ההזדהות של האדם עם המצווה. והתוצאה היא ברוכה. כי ככה האדם הוא מרגיש שהוא יכול להפעיל את עצמו יותר ויותר. המצב רוח שלו הוא חיובי יותר. והרי אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ב', כל המצוות לא ניתנו אלא כדי להגיע על ידן לאהבת השם ולדביקות בהשם. ובחרת בחיים בקיום המצוות לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו, לדבקה בו. הדביקות הזו איך מגיעים אליה? אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. ואומר האחידה, השמחה במצווה, כשאדם מרגיש את זה, מתעורר כל גופו להידבק בו יתברך, הוא מרגיש הערה בנפשו, ומתוך כך מזדקך את החומריות שבו, הוא מתמלא אהבה ויראה. ואם הייתה איזו אחיזה לסית רעך רבו, כולה יגרש אותה על ידי השמחה בתורה ובמצוות, ולכן אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה, כי כך הגוף מוכן וראוי שתשרה עליו השכינה. השמחה היא תוצאה של השלימות, והשמחה עצמה גם היא מביאה את השלימות. השמחה היא כשאדם הוא מרגיש שלם עם עצמו, עם מעשיו, ישרי לב שמחה, הוא ישר בליבו, הוא ישר בדרכו, הוא נחוש במהלך חייו. ועל ידי זה שהוא שמח, בגלל שהוא מזדהה מה שהוא עושה, אז הוא מוסיף שמחה על שמחה. הוא שמח, אז הוא מתפקד טוב יותר, הוא חושב טוב יותר, הוא חד יותר, הוא חריף יותר, הוא נחוש יותר, הוא נחמד יותר, הוא נעים יותר, הוא חברותי יותר, הוא יעיל יותר, הוא פיקח יותר. ואז מהמקום הזה הוא פועל טוב יותר, ומהמקום הזה הוא נעשה עוד יותר שמח. וזה מעגל קסמים של הצלחה, של עשייה יותר ויותר. ולכן פורים קיימו וקיבלו עליהם קבלת התורה, הייתה מרצון מחיבת הנס. דווקא בזמן הפורים, בזמן האסתר, אנוכי אסתר אסתיר פניי, בזמן ההוא הייתה להם הזדהות רבה יותר, אם קיימו וקיבלו עליהם, אומר הרב דסלר, היות שבפורים היה זמן של הסתר פנים. אין ניסים כמו שהיה בזמן בית המקדש, קל לומר שלהתחבר לאמן ואחשברוש זו הדרך להצלחה, להתחבר אל מרדכי זו הדרך לכישלון, קל לחשוב כך. הנתונים, הסטטיסטיקה, המחקרים, העובדות מראות כך. למה להיות חלק עם מרדכי? למה לא להתקרב לאמן? ובכל זאת, הבחירה להיות עם מרדכי, דווקא מתוך הסתר פנים, מבטא את הבחירה, את ההזדהות, את העשייה לא בעל כורחם, אלא מרצונם. ואז זה גם הגיע בשמחה יותר. קיימו וקיבלו קבלת התורה מרצון, מחיבה. אז מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ומהי השמחה? כשאדם בוחר, אדם מזדהה עם מה שהוא עושה. כמו שמצינו בכללות, אם האדם לא עובד את השם בשמחה, הוא עובד את האויב. כמו שאומר הגאון רב חיים מוולוז'ין, למה דווקא ועבדת את אויביך זה העונש, על אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. מכיוון שמי שלא עובד בשמחה נראה כמי שעובד, כמו עבד שכפוי לרבו. אם כך מרגישים, אז לכו ותעבדו באמת את אומות העולם, כמו עבד הכפוי לרבו, מידה כנגד מידה. השמחה היא כשאדם מרגיש שהוא לא כעבד הכפוי לרבו, אלא עושה כך מרצונו, קיימו וקיבלו עליהם, מרצון, מחיבה, מבחירה, בזמן של הסתר פנים, בזמן שהנתונים אומרים, אולי כדאי להיות חלק מעם המן והחשברוש, ולא עם מרדכי. אבל קיימו וקיבלו, בחרו, זו השמחה הגדולה. כל השנה כולה, האדם נדרש להיות בשמחה. מי שנכנס אדר, רק מרבים בשמחה. אבל כל השנה שהאדם יהיה שמח, וגם בזמן צרה וצוקה. עדיפה היא מידת השמחה, מלב נשבר ועצבות. כמו שמצינו במגילת אסתר. אסתר, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר סקו מעליו ולא קיבל. מן הסתם, ודאי לא חשבה אסתר שחסרים בגדים למרדכי. היא ראתה שהוא התלבש בסג ואפר, מה שהוא לא עשה כך מעולם. אם כן, לכאורה לא הייתה צריכה, אלא לשאול אותו, למה אתה לובש סג ואפר? למה היא שלחה לו דווקא בגדים? אומר בעל התפארת שלמה, רעיון נהדר, יסוד גדול, ברוחב דעתה, בעומק בינתה הבינה אסתר, בוודאי שמע מרדכי בשורה קשה, מרה, ולכן קיבל על עצמו להתענות ולצום כדי לקרוע את רוע גזר דינו. אבל סברה אסתר, זו לא הדרך שיבחר בה האדם, כי גם בזמן צרה וצוקה צריך האדם מצד אחד ודאי לעשות חשבון נפש, יחד עם זאת להתעזר במידת השמחה. על ידי השמחה אפשר לצאת מכל המיצרים. אבל מרדכי הצדיק לא קיבל את הדברים. הוא סבר שבזמן כזה צריך להתפלל אל השם בשברון לב, מתוך מרירות. נחלקו שניהם במעשה שכדאי לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא הכריע שהצדק עם אסתר המלכה. ההשגחה הייתה שהמן בסוף ילביש את מרדכי בבגדי מלכות ויריז לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. על ידי זה התפוגגה המרירות ונגרם לו לשמוח, וזו הייתה תחילת הגאולה. ומאז התקרבה ישועה כערף עין. על ידי השמחה ניצל האדם מצרה. וגם בזמנים קשים יעשה האדם מה שיכול לעשות, ולא יאמר לעצמו מה ערך יש כבר במעשים שלו. כמו שראינו שהגיע לאסתר השמועה שמרדכי התייצב בשער המלך בלבוש שק, היא שלחה להגיד למרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. אומר המדרש, בכך רמזה אסתר למרדכי שני דברים. מה זה? היא התכוונה לרמוז לו מה זה? זה כלי וענווהו. השאלה הייתה, האם בני ישראל עוברים על הציווי של זה כלי וענווהו ולכן מקבלים את העונש הנורא של כליה? השאלה השנייה הייתה, ועל מה זה? האם הם עוברים על דברי לוחות הברית שעליהם נאמר מזה ומזה הם כתובים? נשאלת השאלה, מילא, אפשר להבין אם ישראל עברו על מה שנאמר בעשרת הדיברות, עברו על מצוות יסודיות, מגיע עונש חמור של כליה, להשמיד, להרוג ולאבד, אבל השאלה הראשונה לכאורה לא מובנת. חז"ל אומרים שהיא שאלה, האם עם ישראל עברו על זה כלי וענווהו? מה שאומרת הגמרא מסכת שבת, שצריך להתנאות לפני הקדוש ברוך הוא במצוות, עשה לפניו סוכנה, תליתנה. אם בני ישראל בתקופת מרדכי ואסתר הפסיקו לקיים את הידור המצווה, לא השתדלו לקנות תליתנאה, אלא תלית פשוטה, האם לכך מגיע עונש כליה? אומר האדמו"ר מטולנה, רעיון נהדר, בספר רמ"י נחמונים, מספרת הגמרא, שכשהצטווה המן על ידי אחשוורוש להרכיב את מרדכי על הסוס, הוא מצא את מרדכי כשהוא מוסר שיעור לתלמידים. התעניין המן בלימוד של מרדכי ושאל אותו, במה אתה עוסק? במה אתם עוסקים אתם התלמידים? ענה מרדכי, בזמן שבית המקדש היה קיים, מי שהיה מתנדב מנחה, מביא מלוא הקומץ, סולת ומתחפר לו. אמר המן, בא, מלוא הקומץ קמח שלכם ודחה 10,000 כיכר כסף שלי, מה שהבאתי לאחשוורוש כדי לממש את הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד. אומר רעשי, זה היה בט"ז בניסן, יום הקרבת העומר, ולכן לימד אותה מרדכי את הלכות הקמיצה. ונשאלת השאלה, מה הרעיון התמון בדברי הגמרא, מה הקשר בין המנחה לבין ביטול הגזירה? שאפילו המן הבין את הקשר בין הדברים, שהגיע מלוא הקומץ שלכם וביטל את 10,000 כיכר כסף שלי. האדם אמון על יישוב הדעת, לא בחופזה, לא בבעלה, לא להגיע לידי ייאוש. לא כל הצלחה אמורה לסחרר את ראשו של האדם, ולא כל ייאוש אמור להביא את האדם אל תסכול. מתון מתון, שמתינות האדם יגייס לעצמו. המלך, המן, מקבל מהמלך הוראה, תרכיב את מרדכי על הסוס. כבוד גדול שהמן קיווה לקבל בעצמו, נופל המן אל זרועות הייאוש והחידלון. בפשטות, אין כאן נפילה כל כך גדולה. אמנם נכון, המן רצה הוא להיות בלבוש המלכות, רצה שמרדכי יקבל עונש, במקום זה מרדכי מקבל שכר. אבל מה זה משנה? בסופו של דבר, בשלב הזה של הסיפור של ההיסטוריה, עדיין המן הוא ראש השרים אשר למלך, לא הורידו אותו מגדולתו. לעומת זאת, מרדכי עדיין יהודי פשוט, בלי שום תואר, בלי שום משרה. קיבל כבוד חד פעמים, מרכיבים אותו ברחובות העיר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מהי כולי איי? מה כבר יש בזה? אירוע לא רע, אירוע נחמד, עוד יומיים כולם ישכחו מזה. למה הוא אבל? למה הוא חפוי ראש? למה המן מאבד את כל הפרופורציות עם כישלון קטן כל כך? המן, הרי הוא בעל שאיפות מרחיקות לכת, רוצה להשיג את כל העולם שכולם משתחוו לו. אז אם יהודי אחד לא משתחווה, הוא כבר רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם? מה חטא לו כל העם? ובכלל, תהנה, תפיק את המירב ממה שיש. ומרדכי, לעומת זאת, לא מתהלך בגדולות, יושב בשער המלך, יש לו יישוב הדעת, הוא יודע שיש פעילויות אלה ואחרות שיכולות להזיק לו אישית או לעם ישראל, אבל הוא גם יודע בצורה ברורה שיש מנהיג לבירה שהוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים ומנווט את העולם אין טעם להיכנס לפאניקה, גם אחרי שנגזרה הגזרה, עדיין יש לו מנוחת הנפש, כדי למסור שיעור לתלמידים, לא בהלכות איך האדם אמור לסיים את חייו, אלא בהלכות קמיצה. בית המקדש חרב, על היהודים תלויה גזרת להשמיד, להרוג ולאבד. איך יש למרדכי את שלוות הנפש, ללמד את התלמידים הלכות קמיצה? זה מלמד על גישה, על גישה חיובית, על תעצומות נפש. בזמן של חושך, לראות אור, להאיר את האור. מרדכי יודע את כל אשר נעשה, הוא עשה את ההשתדלות שלו, שק ואפר. אומר בעל התפארת שלמה, אסתר אומרת לו גם זה יותר מדי. בכל אופן כעת מרדכי מלמד את התלמידים הלכות קמיצה. אין ייאוש, יש תקווה, מדברים על בית המקדש. יותר מכך, המדרש אומר שמרדכי ניסה לגרום לעם להימנע מלהשתתף בסעודה של אותו רשע. היהודים שאלו אותו למה? אמר להם שמה יש שם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אמרו לו אין חשש, אין שם איסור. מרדכי לא הצליח לשכנע אותם, והדברים החמורים אכן היו. הרמב״ם כותב שרוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק, מגדול העצה לתקן הדעות וליישר כל המעשים. הלכות, תמורה פרק ד'. אנחנו מצווים לקיים את התורה מבלי להביט אל המצב הנתון ומבלי לעשות חשבונות של עבר ועתיד. יבוא אני ויאמר, מה לי להביא קורבן לפני הקדוש ברוך הוא, אין לי כסף לקנות כבשה קטנה, איך אני יכול להיראות לפני הקדוש ברוך הוא עם מנחה, אולי עדיף לא להביא כלום. אומרת התורה, ונפש כי תקריב אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. כתוב בספרי החסידות, העשיר שמרבה בקורבנות שלו, קשה להגיע לשפלות הרוח, מכיוון שהוא מרגיש שהוא נותן הרבה. העני, הוא מרגיש שהוא נותן קצת, והוא גם מרגיש אפל. זוהי המנחה. הבאת המנחה מלמדת את היסוד החשוב. אתה היהודי, אתה מרגיש שזה לא שווה. זה לא הרבה. ונפש כי תקריב את הנפש אנו רוצים. אין לחשב חשבונות. אתה תביא מנחה דלה, זה מה אפשר לעשות. כך עם ישראל, בזמן מרדכי, הם מרגישים שהם נפלו ברוחניות, בעבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. במשתה אחשוורוש, מה אפשר לעשות בשלב הזה? מלמד אותם מרדכי, הלכות קמיצה של המנחה, קורבן מנחה, הקורבן הזול ביותר. למה? אם זה מה שאפשר לעשות, את זה עושים. ונפש כי תקריב, תעשה מה שאפשר עם הנפש. בעל הלב שמחה מגור אמר, רבי יוחנן וריש לקיש נכנסו לבית המרחץ, כך מופיע בירושלים מסכת פאה. פגש בהם אני אחד, ביקש נדבה, אמרו לו נצא מהמרחץ ניתן לך. כשיצאו מצאו אותו מת. אמרו, לא זכינו לעזור לו בחייו, נעזור במיטתו ונגבור אותו. הם היו עלולים להגיע לשברון לב, לתסכול, לאכזבה, לכאב. איך זה שהם לא עזרו? אבל מה הם עשו? התמקדו. מה כעת צריך לעשות? לגבור אותו? את זה נעשה. מבלי כעת להביט אחורה. ודאי חשבון נפש, אבל לא להתמקד בעבר, אלא בעיקר בעתיד. זה מה שרצה מרדכי להנחיל לעם ישראל. גם אם המצב ירוד, נלמד על המנחה, על הלכות קמיצה, על הקורבן הדל, על בית המקדש, על העתיד, על התקווה. ולכן, אומרת אסתר, לדעת מה זה ועל מה זה, גם בזמן שאתה לובש שק ואפר, לדעת מה זה ועל מה זה, האם מקפידים על זה כלי וענווהו? נכון, נראה שאין סיכוי, אבל בכל שלב תעשה את המירב שלך, אין ייאוש, יש עשייה, ובעזרת השם תהיה הצלחה, כל אדם לפי הדרגה, והעשייה. היו ברוכים.
כאייל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.